של השם, את הטוב של השם עלינו, שהוא בוחר בעם ישראל, היא הייתה כל כך נוכחת. תחשבי מה זה, שאת רואה ים נבקע לשניים, אנחנו אפילו לא יכולים, אולי היום עם כל ההדמיות מחשב וזה, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו איך זה היה נראה. אבל במציאות לראות פתאום משהו שובר את חוקי הטבע בצורה כזאת חריפה, זה לא מכת ברד שכל כמה שהיא שברה את חוקי הטבע היא הייתה נקודתית, היא הייתה משהו מהטבע, משהו ספציפי. זה, כל המכות היו שבירה של חוקי הטבע, אבל פה זה ים, זה המקולות מים רבים, נכון? הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה, מה זה עוצמה של מים, לא סתם התהילים הם כל כך הרבה מביאים לנו את הדוגמה הזאת, נכון? כל הפסוקים להראות את החוזק של הבריאה בדוגמאות של ים, כי זה באמת כוח מטורף. מה? זה השושנים, זה סגולת ישראל. שהשם מודיע לישראל, אני לא מסתפק בכם, לא ישרים ולא צדיקים. אני רוצה את כולכם נביאים. כולכם יכולים להגיע למדרגה הזאת של להיות בדיבור אלוקים, ריבונו של עולם. כל אחד ואחד מהעם הזה, זה באופן הכי, כאילו בהודעה הכי גלויה, ריבונו של עולם מודיע לנו מי אנחנו. מה הפוטנציאל האלוקי, הפוטנציאל הרוחני שתמון בעם ישראל. וזה... נכון, נכון. נכון, לא נורא. התורה הזה, את המדרש הזה לא מטריד כי זה מהות. את צודקת שהם צריכים עוד לעבור. אנחנו רואים שבאמת כל, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, נכון, על החיפזון הזה, שיש פה איזה דילוג מהמעמד הרוחני שבאמת התאים לעם ישראל כשהם יצאו ממצרים, והם היו בממתת שערי תומה. בדיוק הזכרנו את זה מקודם, שכתוב פה בפסוקים שלנו, חמושים עלו בני ישראל ממצרים, אז יש את הפשט שכתוב שהם עלו עם כלי נשק. מאיפה היו להם כלי נשק? גם שאלה. כדי אז ככה הפשט, כאילו זה הפירוש של הפשט. רשי אומר, למה שאחר כך כשהם נלחמים באמלק, שלא נשאל מאיפה היו להם כלי מלחמה, אז הכתוב מודיע לנו. אבל גם רשי לא מסתפק בזה, כי הוא אומר, בסדר, השם לא פרט את כל מה שהם יצאו איתם ממצרים, הוא לא מוביל לנו עכשיו רשימת ציוד, מה היה להם בפקלח כשהם הלכו. חמושים, חמישית, 20% מעם ישראל עולים ממצרים, זה הודעה רוחנית, נכון. עם ישראל נמצא במצב רוחני מאוד מורכב כשהוא יוצא ממצרים. הוא נמצא בממתת שערי תומעה, וקראנו את זה בפרשות הקודמות, אבל זה הכל מחובר, שבאמת אם הקדוש ברוך הוא מודד את ישראל לפי המעמד הרוחני שלהם, הם לא היו ראויים להיגאל. נכון, דיברנו על זה עם אדם על המשקוף, שהם לא עושים את זה בשביל השם שהוא ידע על מי לדלג, הם עושים את זה בשביל עצמם, שהם יהיו מצוינים במצוות, שהם יהיו בצוותא עם ריבונו של עולם. המעמד הרוחני שלהם באמת לא מתאים לכל הדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא, זה החיפזון של פסח, הוא אומר להם, אתם בני בחורי ישראל, יש לי תוכנית בשבילכם, לא מעניין אותי איפה אתם נמצאים. אתם תתרוממו למדרגה שאתם יכולים להגיע אליה. ועכשיו, כשהנביא, נכון, הנביא ירמיהו אומר את זה לעם ישראל בנבואה, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא יודע מה המצב הרוחני של עם ישראל. הוא יודע טוב מאוד מה עכשיו יהיו 40 שנה במדבר. עוד לא, כאילו זה עוד לא, אנחנו עוד לא יודעים שזה יהיה 40 שנה, נכון? אנחנו עוד מתכננים שזה יהיה 11 יום. נכון? כן, יודעות את זה, כן? כן, כן. שהם אמורים, הסיבוב שלהם במדבר אמור להיות 11 יום עד שהם מגיעים לארץ ישראל. אבל אז הם חוטאים וזה מתעכב. נכון? לא 11 יום, אחר כך הוא לוקח אותם, סליחה, בדרך ארוכה, אחרי מעמד, סליחה, בלבלתי. אחרי שהם מקבלים את התורה עוד 40 יום, אז זה אמור להיות 11 יום שהם נכנסים לארץ ישראל, אבל אז יש את כל החטאים של חטא העגל וחטא המרגלים, והם מתעכבים במדבר. אבל באמת, התהליך הזה שהם עוברים במדבר, עם כל התלונות שמופיעות קצת בפרשה שלנו, עם כל ספר במדבר שאנחנו נגיע אליו אחרי ויקרא, שהוא מלא בעיכובים ובסיבוכים, ובאמת, במצבים מאוד מאוד מורכבים של עם ישראל. ואנחנו מבינים פה משהו חדש על עם ישראל. אנחנו מבינים משהו על ההנהגה האלוקית, איך עם ישראל מנהיג את עם ישראל, שהדימוי הכי חזק שאני מצליחה לראות בעיניים שלי, זה כמו הורה, שהילד שלו הוא קטן, נכון? והילד הקטן הזה, אני יודעת בעזרת השם שיצא ממנו פוטנציאל אדיר, יכול, כאילו הנשמה שגנוזה בו היא משהו אדיר, יכול לצאת ממנו מעלה רוחנית, נפשית, אדירה לעולם. אבל עכשיו הוא קטן, והוא נודניק, והוא בוכה, והוא מקלל, והוא לפעמים משקר, זה גם שלב התפתחותי שתדעו לכם, יש שלב שזה עוד נורמלי. הפוך, מה זה נורמלי? שרוב הילדים משקרים וזה בסדר ואנחנו עוזרים לה, אני מנסה להגיד שהילד הזה נופל מלא בדרך ואנחנו יכולים לי, הרב בלייכר כל הזמן מביא את המשל הזה על, על ילד ועל ההתפתחות שלו, אבל אנחנו ממש רואים את זה על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן שם לנגד עיניו מצד אחד את הממתת שערי תומה שעם ישראל יוצא בהם, ואת התהליך הארוך שהקדוש ברוך הוא מוכן בסבלנות אדירה להוציא מעם ישראל את הפוטנציאל שלו, את הישרים, את הצדיקים, את השושנים, את המוכנים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומצד שני את איך הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו אל המקום הזה, נכון? זה כאילו את הפרדוקס הזה של נעשה ונשמע, הוא מקופל כאן. הרצון הזה לעשות לפני ששומעים, ומצד שני רגע אחד אחר כך ליפול בחטא העגל. כן? לא? מה?
אני כבר זאת אומרת השנים.
כן.
שמה?
השושנה, זה מה שאמרנו, הפסוק הזה של כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות, זה כאילו עם ישראל מבין אומות העולם. שמה הסגולה של ישראל, נכון? לעם ישראל יש סגולה. זה לא בגלל שאנחנו כאלה מיוחדים, הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, אלא כמו שהודענו קודם, הפסוקים עודים לנו, בני בחורי ישראל. לך, עם ישראל, יש כישרון רוחני מיוחד. איך תגלה אותו? הכישרון שוב, הוא לא רק להיות ישרים. הוא לא רק להיות צדיקים, זה המון להיות ישרים, זה המון להיות צדיקים, אבל השם לא מסתפק בזה. הוא אומר, הסגולת ישראל שלכם זה כולכם נביאים. נכון? משה אומר את זה בפרשת קורח, הוא אומר, וכל העדה כולם קדושים, למה תתנסו? ואז הוא אומר להם, הלוואי שכל העדה יהיו כולם נביאים. באמת, עם ישראל מסוגל להגיע למדרגה הזאת שכולם נביאים. כשעם ישראל עומד בים סוף, וכולם מגיעים למדרגה של יחזקאל, שפחה, בסדר? הוא לא אומר, זכה נחשון בן עמינדב להיות כיחזקאל בן בוזי. השפחה על הים, אפילו מערב רב מהספסוף האלה, שהצטרפו לעם ישראל, אפילו הם זוכים להגיע למדרגת נביאים. כי זה תמון בכוח של עם ישראל. זאת סגולת ישראל, שאנחנו יכולים להיות במדרגה רוחנית כזאת אדירה, בלי קשר למאיפה אנחנו יצאנו עכשיו. מאיפה אנחנו באמת נמצאים. אז הפער הזה מצד אחד הוא מבהיל, ואנחנו רואים שהוא באמת גם לפעמים אנחנו מתרסקים צעד אחד אחר כך במראה, או צעד אחד לפני זה, כשהם על הים והם בוכים, יתננו למות במדבר, כאילו בשביל מה הוצאת אותנו בכלל, אם אנחנו הולכים למות פה, מצרים מאחורינו, הים לפנינו, מה אנחנו אמורים לעשות כאן עכשיו? הם באמת נמצאים במלכוד, אבל עם כל הקושי הנפשי, הרוחני, הפיץ שהם חווים, עדיין המהות של עם ישראל לא משתנה. כולכם נביאים, כל העדה כולם קדושים, כולכם יכולים להיות כיחזקאל בן בוזי. וזה מגלה, מעמד הר סיני הוא חושף את התכונה הנשמתית הזאת שכולנו ראויים לנבואה. בלי להתייאש, אפילו שעוד לא הגענו. בסדר? כל מי שיש לה שם של נביאה, שתתחיל לעבוד על זה, לגלות אותו. באמת, איפה היינו רגע? ברח לי טוב, בוא נסתכל על השאלות. אז באמת, מה קורה אחר כך? אבל ראיתי משהו יפה, מה? היו פה שאלות? לא הבאתי לך? מה קורה באמת? תראו, ראיתי ברב אבינר משהו ממש ממש מדהים, שהוא מדייק את המעלה הזאת של עם ישראל. מה קורה בשירת הים בעצם? מי שר? איך שרים? הבנות אחר כך, רגע. הבנים, אבל איך הם שרים? ארוכה, נופר אומרת. סוכת הזמרה, אתם לא אומרות את זה כל יום? מי שר? איך שרים את השירה הזאת?
לא ביחד, יש שם.
נכון. למה? כי באמת, את צודקת. אבל הילד, תסתכלי, כבר רש"י, הרש"י הראשון על אז ישיר משה, הוא מדבר על זה, ובאמת הילד צודקת. שאז ישיר משה זה כולה שירה שהיא נבואה, נכון? היא כולה נביאה, תביאנו ותתאמו בהר השם, הוא מתנבא על בניית בית המקדש, הוא מתנבא על כיבוש הארץ, הוא מתנבא על הגאולה העתידה, בגלל זה זה אז ישיר. מצד אחד השירה אותה הייתה אז במעמד קריאת ים סוף, כאילו אירוע היסטורי שנגמר. אבל מצד שני כל המהות של שירת הים היא בכלל שירה של העתיד לבוא. הוא מתאר לנו עכשיו כאילו משה פורס לפנינו לא רק את הגאולה הנוכחית, הוא נותן בנו כוחות, נוטע בנו כוחות של כל הגאולה עד הסוף, בעזרת השם קרוב, שתלווה אותנו. אבל גם מה שראיתי יפה אצל הרב אבינר, שגם בשירה הזאת יש סדר. מי שר ראשון? נחלקים המפרשים, אם משה שר פסוק וכל ישראל חזרו אחריו, או שמשה שר את כל השירה והם חזרו אחריו את הפסוק, כאילו הוא שר פסוק והם שרו אחריו את הפזמון של אז ישיר משה ובני, את השירה להשם כי גאו גא. כאילו המפרשים נחלקים איך זה בדיוק היה השירה, איך זה התנהל. אבל עצם זה שגם בשירה, נכון שירה כאילו...
מה היה המסר של
הגאולה? כל השירה הזאת היא נבואה בעצם של גאולה. איך תיראה הגאולה. אבל גם בזה שבשירה הזאת יש סדר, נכון שיש את משה רבנו ששר וכל ישראל מצטרפים עליו. מה זה מצטרפים? הם כולם שרו ביחד, אבל משה רבנו מוביל את זה, ואחרי זה מרים מובילה את הנשים. זה לא בכדי. הוא מלמד אותנו כאן, אני חושבת, בונה לנו עוד מדרגה הכתובים על מה שאמרנו מקודם. משה רבנו, או הקדוש ברוך הוא מודיע לישראל שלגאולה יש סדר, יש לה תבנית. אנחנו רוצים עכשיו לצאת ממתת שערי תומה, להגיע למציאות של ישרים, צדיקים ושושנים. זה לא יבוא אם כל אחד יעשה מה בראש שלו, זה יבוא אם נלך אחרי משה רבנו, באחרי ריבונו של עולם, בדרך שהוא מתווה לנו. שירה זה דבר מאוד מיוחד, יש פיוט יפה כזה, אתם מכירים את זה? השירה כשירה את משה, אתם מכירות? יש... ואז כשירת דבורה, ואז כשירת האזינו, כשירת דוד, לא. בנות בשבת תשירו, תסתכלו בזמירונים. נראה לי זה של ספרדים. אבל אתם יכולים להסתכל בצד של הספרדים, אבל זה ממש, זה פיוט לשבת שירה, שרים אותו בבית כנסת. ואז ממש עוברים על כל השירות שיש בתנך, שירת דבורה, שירת האזינו, תהילים, שיר השירים אשר לשלומו, מה עוד? זה, ויש עוד אחד, נראה לי, יש שבע. לא זוכרת, זה שש, יש שבע. אז ממש הוא עובר את כל השירות, אבל מה זה שירה? מה זה שירה? מתי בן אדם שר שיר? אז שנייה, עוד שנייה, נחזור לזה עוד פעם, אני רק רוצה לעבור את זה דרך שירה. מה זה שירה? שמחה, הודיה. מה זה מערבב? נכון, הם היו יכולים, משה רבנו היה יכול לעמוד ולתת דרשה. וכל עם ישראל היו עומדים ואומרים סעודת הודיה, וכל אחד היה אומר דבר תורה. מעולה. שירה היא לא רק משהו של השכל, היא משהו שהוא חורז את כל כוחות החיים שיש באדם. בגלל זה, נכון, אפילו יותר מזה, כשהן שרות, האנשים, הן תופסות את התופים, הן מחוללות. כל הגוף שלי הוא חלק מההודיה הזאת. זה לא רק משהו שהשכל אומר, וואי, עכשיו אני צריכה להודות הקדוש ברוך הוא, אני אודה לו. רק חלק אחד מכוחות הנפש שלי. התוכן של השירה הזה מהשכל, אבל הלב מתרגש, הידיים מוחות בתופים, הרגליים מתרוממות טפח מעל הקרקע, כל המציאות שלי היא מצטרפת ביחד כדי לבטא את ההודיה, את השמחה, את התחושה הזאת שכל כולי עטופה בריבונו של עולם. ואפילו בהתפרצות הספונטנית הזאת, לא נשלטת, לא מתוכננת הזאת, של השמחה וההודיה להשם, גם פה ריבונו של עולם אומר לנו, יש סדר. משה אומר, וישראל מצטרפים אליו. אם אנחנו רוצים לצאת... לא, זה יצא מהם. תחשבי, זה כמו... כן, כן. לא רק במשה ומורם, זה כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. זה משה מתחיל, וישראל כולם... נענים אחריו, כולם מרגישים את ה... כאילו הלב עולה על גדותיו, נכון? אולי כאילו מכירות תחושה כזאת, אפשר למצוא בחיים שלנו תחושה כזאת שכאילו מרגישים שבאמת הלב מלא והוא צריך לשפוך החוצה את הטוב שיש בו, את השמחה שיש בו. וזאת המציאות הזאת של שירה. ובכל זאת, גם במציאות הזאת עוד היה זה בשבילך, הקדוש ברוך הוא אומר להם, יש, אתם רוצים לצאת ממתת שערי תומה? בואו איתי. בואו איתי, זה לא לבד. אני כאילו במאחורה של הראש, אני חושבת על נדב ואביהו שנגיע אליהם, זוכרות, במעמד השראת השכינה שדיברנו, עוד לא דיברנו עליו, הזכרנו אותו פה, באוהל מועד שהם מקריבים אש זרה, גם לשמחה שעולה על גדותיה, יש סדר, כדי לצאת ממתת שערי תומה ולהפוך לעם של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ריבונו של עולם אומר להם, בואו אחריי. ואחרי זה הוא אומר להם, זכרתי לחסד נעורייך. זה באמת מאמץ מאוד מאוד גדול, רוחנית, פיזית, אנושי, הכל, לצאת מאיפה שהייתם רגילים אליו, וללכת אחריי במדבר בסדר האלוקי כדי להפוך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מסע לא פשוט, הוא דורש מכם המון, אבל בואו, בואו, והקדוש ברוך הוא זוכר את זה לעם ישראל. ואני חושבת שמכל, כאילו, הסיפור הזה של יציאת מצרים הוא באמת מורכב. הוא מורכב מההר העצום הזה שעם ישראל מגיע אליו, המעמד העצום הזה שהוא מגיע אליו, מהמעמד השפל הזה שהוא יוצא ממנו. וכל הדרך הזאת באמצע היא לא דילוג של פעם אחת, היא פעם אחת דילוג, והיא פעם אחת דרך ארוכה של 40 שנה. ובתוך כל השלבים האלה, לכל שלב ושלב יש, כל שלב ושלב הוא נחוץ, כל שלב ושלב הוא הכרחי כדי להוביל אותנו אל הגאולה. ואני אומרת, כאילו כל אחת יכולה לעשות לעצמה את ההשלכה של זה לדור שלנו. הקדוש ברוך הוא לא סתם כותב לנו את זה כדי שנלמד את זה כל שנה, כל שנה בפרשת שבוע. הוא נותן לנו צעידה לדרך, לתהליכים הארוכים האלה שאנחנו עושים אותם עכשיו בגאולת ישראל. טוב, עוד דקה, רב שחר בא, אז ביי.